השם יחוד וכתב יחוד שמו. ואלה תודות יצחק בן אברהם. כמנהגן אנחנו נוהגים בפרשה של השבוע שבא, פרשת תולדות, אברהם ושרה נפטרו, ועכשיו יש לנו את התולדה, את היציאה, את מה שממשיך. לכן יש לנו את וב החיבור ואלה. כל וב מחבר מה שהיה לפני. אם היה כתוב אלה, זה מה שראינו, שזה מבטל את כל מה שהיה לפני. אז יש וב החיבור ואלה תולדות יצחק בן אברהם. כתוב בבא מציאה בגמרא, דפי זין, ששעת ילדה שרה, שתצחק, היו הבני אדם מרננים וצוחקים ואומרים, מה, אברהם אבינו במאה שנה יוליד, איך זה אפשרי, זה דבר שהוא לא הגיוני, לא מלובש בגוף, מה אתם מדברים על דברים עליונים כאלה, אין דבר כזה. כתוב שם בגמרא, מיד נהפך לסקרות של פניו של יצחק, ופתאום היה דומה לאברהם. והם, האנשים שקנטרו, הם אמרו ביחד, אברהם הוליד את יצחק. מה שהיה הפנים שלא דומים לאברהם. צריך להבין את המדרש הזה יותר בעומק, שאנחנו ננסה להבין את זה. אז ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אמר רבי יוסי, לפני מה עד כאן לא כתוב בן אברהם, ואתה אמר, למה עד כאן לא כתוב שהוא בן אברהם? מה, הוא לא היה בן אברהם? אלא אף על פי שכתוב ויברך אלוהים את יצחק בנו, עתה שמת אברהם צורתו הייתה בו ונשארה בו ביצחק. זאת אומרת שהיינו צריכים לחכות לזמן של המיטה של אברהם כביכול, כדי להגיד שאברהם הוליד את יצחק, שיש קשר ביניהם. למה? זה מבחינה בפנימיות, כך אנחנו לומדים, שכשאדם נמצא בחיים עדיין, אז הוא שולט. אברהם כל עוד והוא בחיים, אז הוא שולט. אז כל מה שיבוא בתוך הבן שלו, יש כבר באברהם. כשאברהם עוזב את העולם הזה, אז פתאום נראית הגדולה של הבן. כל עוד והאבא שולט, אז הוא עושה צל על הבן. יש רשימו גדול, רושם, קשה להיות עם אבא כמו אברהם אבינו, בכלל בפשט. אבא כמו אברהם אבינו, קשה לחיות עם זה. כל האנשים אומרים לו, בכלל אולי לא קוראים לו יצחק, אומרים לו, אתה הבן של אברהם? אין לו קיום לילד. אתה הבן של זה, ואומר מה, אני לא קיים? אז באמת ככה זה, כשהכוח נמצא עדיין, אז הוא שולט. כשאברהם יוצא מן העולם, כביכול, אז פתאום מגלים שכל מה שהיה לו, יש ביצחק. ועכשיו פתאום מגלים את יצחק כאילו דבר חדש, אבל זה באמת יוצא לפועל. שלך כבר, רק לא ראינו אותה. לכן כתוב, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, כשאברהם כבר הלך, רואים שאברהם הוליד, הוליד זה בגמטריה 55. זה בדיוק הגמטריה של דומה. אברהם הוליד את יצחק, או אברהם דומה ליצחק, זה אותו דבר. זאת אומרת, שאברהם דומה ליצחק. עכשיו, זה בפשט. מה אנחנו צריכים להבין מזה? שבעצם, אברהם אבינו זה מידת החסד. למדנו שאברהם אבינו זה מידת החסדים, ויצחק אבינו זה מידת הגבורה. אנחנו רואים במידת יצחק, אתם יודעים שיש אותיות יותר מתאימות לקדושה ויש אותיות יותר מתאימות לצד השני, אבל גם בקדושה יש שליטה על הצד השני. למשל, האות קוף היא אות שנמצאת בקהיליות. למה? יש בתוכה את האות נון. האות נון היא ארוכה מאוד, והיא עומדת על רגל אחת, וזה נקרא רגליה יורדות מוות. לכן בתוך השקר יש את המילה קוף רש, שתי אותיות שהמוצב השלילי, מכיוון שהן לא יכולות לחיות בלעדי הקדושה, אז הוסיפו להם את האות שין. אז זה אותיות של שקר, שין קוף רש. אבל האותיות השליליות במרכאות זה קוף ורש. אז כל הכוח של התופיות של הדברים זה כשזה יורד, שהדברים יורדים יותר מדי למטה. כשאדם מתייחס יותר מדי לחומר בחשיבות יותר מדי גדולה, והוא שוכח שהכל צריך להרים למעלה. ההפך, הוא מושך את כל האורות למטה, בצורת הקבלה זה נקרא משיכת אורות ממעלה למטה, ואין דבר יותר שלילי מזה. במילים יותר מתאימות לקהל, נאמר שאדם מתייחס לקדוש ברוך הוא כאל איזה יתרון לחיים שלו, לדברים הטובים. אז הוא קצת לומד, כי הוא יודע שזה יביא לו טוב, והוא משתמש בכל הקדושה הזאת כדי שיהיה לו יותר טוב, יותר פרנסה, יותר זה. זה קצת קשה, צריך להיזהר עם הדברים האלה. זה לכן אנחנו אומרים שצריך ללמוד תורה לשמה. ללמוד בשביל ללמוד. לא להיות מושך אורות, כי כשאתה מושך אורות, את מי אתה עובד בעצם? את עצמך. אתה לא עובד את הבורא. אז אתה מושך את כל מה שיש, את כל הכוחות האלה, את כל העליונים, לכיוון הגוף. זה למדנו היום שאברהם נתן לבני הפולדים מתנות, וכתוב שם בגמרא, במסכת סנהדרין, דף צדיק א', שם של טומאה נתן להם. זאת אומרת שהם בעצם מושכים את עבודת הכוכבים, מסביר הזוהר הקדוש, שזה משיכת הכוכבים, משיכת האנרגיות שיש בעולם, קיימים. ואז מושכים אותם, עושים כל מיני חשבנות, איך יותר להביא את הדברים לחומר. וזה מתאים גם לשבוע הזה שאנחנו מתחילים ראש חודש כסלו ועזרת השם בשעה טובה, שזה מה שקרה עם יוון. יוון זה משיכת אורות ממעלה למטה. ברמז יש את האותיות, למדנו ביוד וו נון. קודם כל זה יוד, זה השורש, אז מושכים את זה הופך להיות וו, ומושכים את זה עוד יותר למטה, זה הופך להיות נון. אז זה יוון, זה הכל משיכת אורות כלפי מטה, איך לחיות יותר בגוף, איך לפתח את הדבר היותר חומרי. למרות שהם אומרים לך בראש שיש מחשבות טובות, זה הסכנה. אז אברהם הוליד את יצחק, ביצחק יש את המילים קץ חי, סוף החיים, יצחק זאת להיות קץ חי. זה שם שלא כל כך פשוט, זאת אומרת שזה קץ חי, זאת אומרת שזה תיקון של קץ חי. שזה מבית הדין, קץ חי, זה הסוף של החיים, כביכול, בא יצחק בקדושה, למרות שזה מידת הדין, לא לטעות ולחשוב שאנחנו מדברים על מידת הדין זה טומאה חס ושלום, יש מידת הדין מקדושה, שנקרא צד שמאל, בקדושה. לעומתו יש צד שמאל שבטומאה, כן, אבל יש תיקון לזה. איך מתקנים צד שמאל שבטומאה? על ידי צד שמאל שבקדושה. חייב להביא דבר שהוא דומה לצד השני, וזה יצחק. אז יש לו עבודה מאוד קשה ליצחק, זה לא פשוט בכלל. זה תיקון מידת הדין, זה העניין של לשלוט על כל הרצון לקבל וכל הדברים האלה. לכן יש בו את המילים קץ חי. לכן, כשאומרים אברהם הוליד את יצחק, ואז זה מלמד אותנו הזוהר הקדוש. אף על פי שיצחק מידת הדין, תדע לך שיש בו את כל מה שהיה באברהם, דהיינו מידת החסדים. אברהם הוליד את יצחק, הוא השפיע בו, הוא הכניס בו מידת החסד. אל תחשוב שיצחק הוא שלילי לגמרי, חז ושלום, אין בו תקווה, אין כלום. לא, אברהם הוליד את יצחק. מאיפה יצא יצחק? מאברהם. אברהם השפיע בו, הכניס בו, הכביר בו את כל מה שיש בו. ומה יש באברהם? מידת החסד. לכן כל מה שיש ביצחק זה מה שאברהם הכניס בו. לכן הזוהר אומר, אברהם הוליד את יצחק, זה לא סתם שאבא הוליד בן. תדע לך, ולכן אומרים לנו בגמרא, וככה צריך להבין אותה, בפנימיות, לא סתם במדרש, אנשים היו רואים שלא דומה. למה לא דומה? כי הוא בצד השני. אבל כשאברהם הולך, והם רואים שיצחק, הוא ממש מתנהג כמו אבא שלו אברהם. זאת אומרת, אם היינו רואים את יצחק ברחוב, היינו חושבים שזה אברהם אבינו. לא רק מצד הקלסטר פנים, אלא מצד המעשים שלו. נכון, אבל נכון, והלכו שניהם יחדיו, זה כבר מראה שיש חיבור ביניהם. זה נכון. נכון, אבל אנחנו צריכים לדעת את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו מדברים, כי זה חשוב מאוד, בתורת הקבלה, אנחנו כל הזמן אומרים ימין ושמאל, אברהם ויצחק, חסד וגבורה. אז בשבילנו חסד זה מצד אחד, גבורה זה מצד שני. פה יש לנו חידוש, תדע לך שמה שיש בגבורה, מאיפה זה יצא? מספירת החסד. הרי הספירות הן משתלשלות בצורה כזו. זאת אומרת שכל הזמן אתה עובר קודם כל מצד ימין, שזה חסד ואתה נותן לגבורה, ואחר כך נותן לתפארת, ונצח ונותן להוד, וכו' וכו'. זה מין מעגל כזה, ספירה כזאת, אליפסה, זה של מעגל, כפיץ. לכן מאיפה בא יצחק בכלל, הקיום שלו מאברהם אבינו? ומאיפה יבוא יעקב? מיצחק, שהוא גם כן בא מאברהם, כי הכל מתחיל מאברהם. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם באברהם. זאת אומרת, הכל מתחיל מאברהם אבינו, לכן הכל הוא שורש חסדים. ככל שזה יורד, צריך לעבוד יותר, כי צריך לבנות בניין שלם עד שמגיעים ליעקב אבינו. החלק הבא, דרך אגב, כשאדם יוצא מן העולם עד 120 שנה, החיבור שלו הוא יותר קרוב למי שנשאר. במילים אחרות, כשיש אברהם ויצחק והם חיים שניהם, הקשר שלהם הוא לא יהיה כל כך חזק כמו הרגע שאברהם כבר הולך. כי כל עוד ואדם קיים בגוף, הוא מוגבל על ידי הגוף הזה. תלמיד ורב, הקשר שלהם, ככל שזה נראה אבסורד, הקשר שלהם הופך להיות יותר חזק כשהרב הולך. אז פתאום התלמיד זוכר את כל התיאורים, את כל הדברים, וכאילו מקבל מסר מאותו רב, והכל מתחיל לעלות ומתחיל לטוף כמו שמן. כל עוד והרב היה קיים, אז יצא לי, אתה אומר, הולך מדי פעם לתיאורים, וסדר, לוקח. אבל הוא לא כל כך חושב, ולפעמים ככה קורה גם כן, זה חשוב מאוד, שולחים רב גדול, שהוא בדרך כלל גם כן זקן וקנה חוכמה, אז לפעמים מדמיינים שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים ארוכים, אבל מה יהיה כשהרב הזה ילך? לכן בזוהר אנחנו אומרים כל הזמן על רבי שמעון, מה יהיה, התלמידים אומרים לו, מה יהיה כשתלך מן העולם? הם דואגים לזה, ונראה שהקשר עוד יותר חזק אחר. לכן אברהם הוליד את יצחק ממש דומה ליצחק בצורתו. כשאנחנו אומרים צורה, זה צורה רוחנית. אז הצורה הרוחנית נותנת גם כן המשכה לצורה הדתית. איש ואישה, בגלל שהם חיים שהם הופכים להיות כביכול אותו דבר, הם הולכים באותו כיוון, הם מתחילים להיות דומים אחד לשני. תוך כדי השנים, פתאום אתה לא יודע, אותם פנים. זאת אומרת שהגשמיות הופכת להיות הרפלקציה, ההתקפות של הרוחניות. ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא שאומרים לנו שיצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. אמר רבי יצחק בן 40 שנה, למה בא למנות כאן שהיה בן 40 שנה כאשר לקח את רבקה? במילים אחרות, מה זה עושה לי? מה זה נותן לי לדעת שיצחק בן 40 שנה, שהוא מתחתן, שהוא לוקח את רבקה? אלא הכל תופן, והזוהר בא לעזור לנו כדי לגלות את התופן הזה. ומה התופן? אלא ודאי לרמוז שנכלל יצחק בצפון ודרום באש ומים. במילים אחרות, צפון ודרום, צפון זה אנחנו מסתכלים על ארץ ישראל עם הגב לים, אז מול הפנים יש לנו את ירושלים, שזה מזרח, יוצא לנו שצד שמאל זה צפון, וצד ימין זה דרום. מה זאת אומרת לפי המיניות, לפי מה שלמדנו? חסד וגבורה. דרום זה חסדים, איפה היה אברהם? בדרום, באר שבע. הלוך ונסוע הנגבה. ונכון? ובצד שמאל יש לנו את הדינים, כי מצפון תיפתח הרעה. אז יש לנו מידת הדין ומידת החסד. אתה אומר לנו פה הזוהר הקדוש, למה אנחנו אומרים שהוא בן 40? כי הוא הגיע לשלב שהוא חיבר גם את החסד וגם את הגבורה, בדיוק מה שאמרנו לפני. וזה נקרא אש ומים, המים זה מצד ימין והאש זה מצד שמאל. חוץ מזה כתוב במסכת אבות, בין 40 לבינה. זאת אומרת שמה קורה בגיל 40? בדרך כלל של אדם שמתפתח בצורה נורמלית לפי התורה, יכול להיות גם בין 40 כמו ילד קטן, אבל בדרך כלל בין 40 לבינה. מה זאת אומרת? שבגיל 40, 40 זה 4 כפול 10. זאת אומרת שזה 4 אותיות שם הוויה, יש לו מין שלמות, הוא הגיע כבר לשלמות מסוימת בחיים שלו. יש לו 4 אותיות, יש לו ראש תוך סוף, הוא כבר הגיע לעולם שנקרא עולם הבינה. לכן עולם הבינה זה שורש לכל מה שיוצא אחר כך. אדם שמגיע לדרגה כזו, אז הוא משם כבר שולט כביכול על הזמן, הוא מעל הזמן, יש לו כבר שליטה על החומר. זה נקרא בן 40. ושמה אנחנו למדנו גם כן שמיתוק הדין, הרי יצחק לא לפקוח מידת הדין, אז כשהוא מגיע למידת הבינה כתוב ואין הדינים ניתקים אלא בשורשם, והשורש של הדינים זה בינה. זאת אומרת, כשאומרים שאברהם הוא בן 40, הוא הגיע למיתוק של הדין יצחק, כן. כשמראה הקשת, אז פה הוא אומר למה זה דומה, ואז היה יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, כמראה הקשת ירוק לבן אדום. זאת אומרת שיש לו איזון, הקשת מרמזת על איזון. למדנו שזה ירוק לבן ואדום, ירוק זה באמצע, לבן בצד ימין ואדום בצד שמאל. זאת אומרת במילים אחרות, אם ניתן לזה שמות של ספירות, חסד גבורה ותפארת. זה נקרא הקשת, קשת זה חסד גבורה ותפארת. לכן רואים קשת בענן שיש זכירה, זיכרון לא להחריב את העולם. כי בעצם מה אומרת הקשת? אני זוכר את הברית שעשיתי עם האדמה, ובגלל שאני חייב לאזן את הדברים, אז אני מביא את הספירות חסד, גבורה, תפארת בתוך הקשת הזאת, וזה מראה לכם שאתם בני האדם לא עשיתם את העבודה, ואני הבורא חייב לעשות את זה בשבילכם. לכן לא מסתכלים על הקשת. זה מה שאני אומר, כי אנחנו לא עשינו את העבודה, אז הקב"ה הוא חייב לעשות את העבודה במקומנו. הוא מאזן את הארץ במקומנו. אם היינו מספיק צדיקים, די חזקים, כמו שכתוב, לא נראה תא הקשת בעניו של הרשב"י, למה? כי הוא היה עושה את הפעולה הזאת. אז אין צריך שיהיה קשת, לא צריך שיהיה התערבות מלמעלה כדי לאזן את העולם. אז לכן הוא עכשיו פועל והגיע לדרגה של קשת, זה יצחק. זאת אומרת, הגיע לדרגה של איזון העולם. קודם כל איזון עצמו, כדי להזין את העולם, מאזינים את הגוף שלנו, לפני שרוצים כבר לתקן את תיקון העולמות. עכשיו הוא צריך להתחתן. בת שלוש שנים היא מתחבר עם רבקה, והייתה בת שלוש. גם היא, עוד פעם, עוד קוד. מה זה בת שלוש? בסדר, בפשט היא בת שלוש. אבל היא הגיעה לדרגה של חיבור, חסד, גבורה ותפארת, גם כן בת שלוש, כמו הקשת, זאת אומרת שהם דומים אחד לשני. אצל יצחק הוא קורא לזה קשת, שזה לבן, אדום וירוק, והוא אומר שהתחתן עם מישהי שקוראים לה רבקה, שגם היא בת שלוש. אתם יודעים שגם היום לקחו את הקודים האלה בכמה אנשים, בכמה קבוצות של בונים וכל מיני דברים כאלה, והם אומרים קודם, אני בן שלוש, וזה אומר משהו. אז זה נקרא בן שלוש פה, היא בת שלוש, היא בת החיבור. זה לא אומר את זה, אין מקרא יוצא מזה פשוטו. זאת אומרת, מה שכתוב בפשט, אז זה כתוב בפשט. אבל אנחנו דורשים, זה נקרא מה שאנחנו מבינים מעבר לפשט הזה. אפילו אם היא בת שלוש, אנחנו צריכים להבין מה זה אומר בשבילנו. כי אם סתם הייתה בת שלוש, התורה לא מבזבזת סתם דיו כדי להגיד לה מי בת שלוש. אם הייתה בת שלוש וחמש חודשים או ארבע, מה זה היה עושה לנו היום? אנחנו צריכים להבין שזה מסר, הכל מסר בשבילנו. לא כתוב בתורה, אבל המדרשים אומרים. אבל אפילו שהמדרשים אומרים את זה, צריך להבין מה הם אומרים. צריך להבין, המדרש זה לא ספר ילדים, זה לא סיפורים לילדים קטנים. וכאשר הוליד, זאת אומרת שהיה חיבור ביניהם, הוא כבר היה בן 60. היה בן 60 כדי שיוליד כראוי. כן, נכון, נכון, יש הרבה, אני נעשה לא נכנס, נכון, נכון, אתה צודק. שיש עניין של ילדה ושל של נערה ושל יש ביאה שמתקיימת ויש ביאה שלא מתקיימת וכו', יש דרגות לכל הדברים האלה. אני לא רציתי להיכנס לזה עכשיו, אבל אני רק רוצה להגיד שיש לזה משמעות יותר פנימית, לא סתם בשלוש ככה לדעת. עכשיו כתוב שהוא בן 60 כדי שיוליד כראוי. מה זאת אומרת כדי שיוליד כראוי? אתם יודעים שבן 60 זה מידת כל השלמות של כל הספירות. כל הספירות זה שף. זאת אומרת, כשהוא בונה את עצמו בכל הספירות, הוא מביא חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, לא, שף. אחת של ספירות, מחסד עד יסוד, שזה כל התפארת, שנקרא תפארת, עוזה ואירנטין, אז הוא יכול להוליד כראוי. זאת אומרת, הוא מוליד כביכול דרגה שביעית. בשבילנו הדרגה השביעית, מי זה יהיה?
יעקב.
יעקב אבינו הוא הדרגה השביעית שהוא יוליד. אז הוא כביכול שש, הוא מתחבר עם אישה שהיא השביעית, וביניהם שניהם יוציאו דרגה אחרת. היא נקראת יעקב, דרגה חדשה, וככה זה עובד. זאת אומרת שיש כל הזמן שבע דרגות, האיש הוא שש, האישה היא השביעית, והם מוציאים חיים חדשים. נוח בן 600 שנה, כשהוא נכנס לטבע, והמבול היה בארץ, ואז נכנס לטבע, אותו דבר שש, בתוך הטבע שהיא הטבע כזכות, ואז יש חיים חדשים, עולם חדש שחוזר. אז זה נקרא להוליד כראוי. וכל זה השיג יעקב אחר כך, ונעשה אדם שלם. אז הוא הופך להיות שלם. האדם השלם זה אדם שמחבר, במילה שלם יש אש ומים, יסוד האש זה שין, יסוד המים זה מן, ובאמצע יש הלמד. הלמד זה עניין של עלייה וירידה, חיבור בין שמיים וארץ, האות הכי גדולה באלף זה, מחברת כמו בלב, יש חיבור עד למעלה, חיבור עד למטה, צורה של דם אדום שנכנס ודם כחול שיוצא, חיבור של מערכות שנקראת חסד וגבורה. זאת אומרת, הלמד זה מלשון לימוד. הלימוד הוא חיבור. מה זה לימוד? לימוד, כשאנחנו לומדים, אנחנו מתחברים לשורש. אז לכן הלמד עולה גבוה מאוד, זה החיבור. מה היא מחברת? בין שין לבין מן, זה נקרא שלם. זאת אומרת, הלמד מחברת, הפעולה שלה זה חיבור שמיים וארץ. זה הכוח של הלמד. לכן אנחנו קוראים לזה לימוד. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, כי הם מרבים שלמות. אז הם מת בונים, מי הם בונים? התלמידי חכמים בונים את המלכות. כל זה כדי לבנות את המלכות. זאת אומרת, להביא את הכל לצורך העולם הזה. לכן כתוב, אל תקריא בנייך אלא בונייך. מה זה בונייך? בונייך בלשון נקבה. הם בונים את מי? את המלכות, את הנוקבה. לכן זה תלמידי חכמים. על ידי החיבור שלהם, השלמות שלהם, זה נקרא בונים. בונים את מי? חסך. שנקראת התחינה, כנסת ישראל והמלכות נוקבה. קוראים לה בת בטואל. אז יש הרבה דרושים על זה. בת בטואל הארמי, לגנאי זה עניין של רמאי, בת בטואל הרמאי, חוקיות הארמי, אבל לפי הפנימיות גם כן, לפי רבי יעקב אבו חסיר עליו השלום, אפשר לראות שזה בת בטואל, הבת של האל. זאת אומרת שיעקב בעצם פה נעזוב את רבקה בצד, ויעקב מתחבר עם התורה. התורה נקראת אישה, ואז הוא רוצה להוליד ילדים, רוצה לחדש. כל מי שלא מחדש חידושים בתורה, וכאילו שיש לה אישה ולא יכול להביא ילדים. אז אותו דבר, פה יעקב מתחבר עם התורה שנקראת אישה, שהיא הבת של הקדוש ברוך הוא, קוראים לה בת בתו אל, הבת של אל. הארמי מפדן ארם, מפדן ארם זאת אומרת מהכוח של הרם ביותר, הגבוה ביותר. אחות לבן הארמי, לבן בקבלה זה נקרא לא בן העליון, זה החלק הכי גבוה, השורש של הדברים שנקרא כתר וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת התורה באה מלמעלה. אבל פה אנחנו קוראים את זה בקצת. מה נוגע זאת לנו כל כך? זוהר שואל שאלה. מה אתה נותן לי כל כך פרטים מאיפה היא באה, בית לבן הארמי ומפדן ארם, מה זה? שהרי כבר נאמר, הוא בתואל ילד את רבקה. כתוב כבר. אז מה אתה מוסיף לי עכשיו? ואתה אמר בת בתואל הארמי, ואחר כך מפדן ארם, ואחר כך אחות לבן הארמי, אלא ביארו שהייתה בן רשעים. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין שלנו, בלי הדרוש. זאת אומרת שהייתה בן רשעים ממש כששנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות, מביא הזוהר על הפרשה הזו, על החלק הזה. זאת אומרת, אף על פי שהזוהר מתחיל בפסקה הזאת, כששנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות, הוא מביא את זה בפרשת תולדות, והוא אומר שזה רבקה. כששנה בין החוכים, כמו אחת ששנה שנמצאת בין כל הקוצים האלה, כל הרמאים האלה, אז כן רעייתי בין הבנות, אני צריך להוציא אותה משם, והיא הולכת אחר אליעזר כדי לבוא להתחבר עם יצחק. והיא לא עשה כמעשה, זאת אומרת, היא הייתה נשארה, והתורה מגדה עליה היום בפרשה, ואיש לא ידעה, הייתה בתולה ואיש לא ידעה, והמבין יבין. שהייתה בת בתואל מפדן ארם ואחות לבן, וכולם רצאים להרע, והיא העלתה מעשים טובים. מה זה העלתה מעשים טובים? העלתה מלשון העלתה, נכון? ומצד אחר גם כן אפשר לפרש לפי הזאת, כי כל מעשה שאנחנו עושים זה נקרא העלאת מן או עליית מן. זאת אומרת שאנחנו מעלים כוחות מן העולם הזה לעולמות יותר עליונים, שהם מסקפים את מה שאנחנו עושים בעולם שלנו. כל פעולה ופעולה שאדם עושה פה בעולם זה לא סתם ככה באוויר, אלא כל דבר יש לו שורש והוא עולה למעלה, והדבר מעיד על האדם והוא מגיע למעלה בשמיים והוא נקרא מלאך טוב. אם זה דבר טוב אז זה הולך למעלה ואומרים לו מי אתה, אז אומרים לו תנו לו לעבור, זה הדבר, זה מצווה שפלוני בן פלוני עשה למטה, תנו לו לעבור, אז הוא עולה, נכנס להיכלות בשמיים, ואז אומרים לו אתה רשום על השם של מי שעשה אותך למטה, ואז הוא נקרא ילד למי שעשה אותו. וככה האדם מביא ילדים לעולם, והילדים האלה הם ילדים רוחניים, וכל המצוות ומעשים טובים שהוא עשה, וזה הופך להיות אחר כך לבוש לנשמה של אותו אדם, וזה נקרא בלשון הקבלה חלוקה דרבנן. זאת אומרת הלבוש שהאדם לובש בעולם הבא, זאת אומרת שיש לו חלוק לבוש מיוחד עשוי ממה, מכל המצוות שהוא עשה ומעשים טובים שעשה בחייתו. זאת אומרת כל החיים שלו פה עשו ממעיל יפה, וככל שהמעיל שלם ככה רואים שהמצוות ומעשים טובים היו בשלמות. ואז היא הייתה מעשים טובים ולא עשתה כמעשיהם. לכן אנחנו רואים גם כן ברמז שרבקה רוכבת על הגמל, שהגמל בתורה ובקבלה מרמז על הנחש הקדמוני שהיה כמו גמל, ככה אומר הזוהר הקדוש, היה דומה לגמל, הנחש הקדמוני היה דומה לגמל. ואני לא רוצה להיכנס לפרטים שם, אבל עכשיו היא רוכבת, זאת אומרת היא שולטת על הנחש, על הצד הרע הזה, וזה מאפשר לה את הקיום. נפלה במידת הדין, זה מידת הדין, זה נקרא מידת הדין, נפלה מזה, נפלה ממידת הדין, נפלה ממידת הדין, כי ראתה תצחה כבר ששולט, שהוא כבר מידת הדין, לא צריך כבר. אז הוא עכשיו הבעל, הוא הופך להיות הבעל שלה, אז הוא כבר בעל על כל הדברים האלה, אז הוא נופלת מן הגמל. יש הרבה דברים, כתוב בספרים הפנימיים, מי שחולם גמל, ניתן נכנסה עליו וניתן ממנה. זה סורף להנחת הקדמוני. נמשיך. דרך אגב, לפני שיעקב הזוהר אומר שהוא היה שלם, הפך להיות שלם בגלל שהייתה לו נשמה נקבה. יצחק יעקב, כי אני צריכים להגיע ליעקב. יצחק הייתה לו נשמה נקבה, ואחר כך יש החלפת נשמה, זאת אומרת שהרבה נשמה מצד הזכר והוא זכה לזה. זאת אומרת הוא עשה את העבודה על ידי הצמצום, על ידי כל מה שהוא עשה על עצמו. כתוב שכשהייתה עקדת יצחק עלתה נשמתו וירדה נשמה מצד הזכר, ואז יכל להתחבר עם רבקה. ויקרא שמו יעקב. אמר רבי יצחק, הקדוש ברוך הוא קראו יעקב, בוודאי. אתם חושבים מי קרא לו יעקב? לא כתוב ויקרא אביו את שמו יעקב, אלא ויקרא שמו יעקב. שכתוב ויקרא זה הקדוש ברוך הוא, כמו ויקרא אל משה. אז מי קרא ליעקב יעקב? עכשיו אנחנו יודעים, הגענו ליעקב. מי קרא ליעקב יעקב? עכשיו אנחנו, אני רק רוצה להסביר לכם, טיפלנו ביצחק וברבקה בגלל שזה השורש, זה הצינור להביא ליעקב לשלמות. ואז עכשיו קוראים לו יעקב. מי קורא ליעקב יעקב? הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב ויקרא ולא כתוב מי. ויקרא שמו יעקב. אמר רבי יצחק, הקדוש ברוך הוא קראו יעקב בוודאי. בואו ראה שכתוב הכי קרא שמו יעקב, נקרא שמו לא כתוב אלא קרא שמו. מה זאת אומרת קרא שמו? זאת אומרת הקדוש ברוך הוא כדי לעזור לו הוא קרא לו יעקב, לא שהוא נקרא, נקרא זה לשון התפעל, קרה לו משהו. זאת אומרת שקוראים לו ככה, קוראים לי, אז יש, אני קורא לו, זה עוד יותר חזק, זה פעולה מלמעלה. למה? אז הוא מכניס שני מילים שאנחנו לא כל כך מבינים, ויעקבני בוודאי. זה בגלל מה שיהיה לעתיד, ויעקבני. זאת אומרת, בגלל כל העניין הזה של עשיו, שמה שיהיה עם עשיו, אז הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, וקורא ליעקב יעקב דווקא, כי השם שלו זה כוח הפעולה שיהיה לו בחיים, והשם הזה מיוחד מאוד, ולכן הוא קורא לו יעקב על שם כל מה שיהיה לו, שזה יהיה לו לעזרה. וזה מה שאומר עכשיו הזוהר, ראה לו, זאת אומרת דאג לו במילים אחרות, ראה לו הקדוש ברוך הוא, שהרי זה נחש הקדמוני, הוא חכם להרע. כי הוא ראה, הוא יודע, הקדוש ברוך הוא, שהנחש הזה יצר הרע, הוא חכם, נקרא מלך זקן וקטיל, והוא יש לו ארמומיות, הוא נכנס בתחבולות, והיצר הטוב נקרא ילד חכם ומסכן, ילד מסכן וחכם. אז יש לו חוכמה, חכם להרע, הוא חכם להרע היצר הרע הזה. אז הקב"ה לו כדי לשמור על יעקב, שהוא עתיד להוציא את בני ישראל, אנחנו עכשיו בניו, אז הוא שמר עליו על ידי השם הזה יעקב. זה נקרא ויעקבני. זאת אומרת, אתם יודעים שלנחש, כתוב בארי הקדוש, שלנחש יש אחיזה בעקבים, ברגלי הנוקבה דווקא. זאת אומרת, הנקבה, כל הצד הנקבי, כל הצד הנפי, כל הצד של הנקבה בפנימיות, זה הצד של הרצון לקבל. הצד של הרצון לקבל נמצא בצד שמאל, זאת אומרת, העניין של רצונות לקבל. הקצה של זה, זאת אומרת, העקבים של הצד השמאלי, זאת אומרת, הצד של המקבל של המקבל, הקיצוני השמאלי, זה שמה מאוד מאוד קרוב לעולם שנקרא עולם הקליפות. לכן הנחש נאחז בעקבים בחלק הכי תחתון של הגוף שבצד שמאל, וזה העניין של הרגלי היורדות מוות, ושמה הוא נאחז בעקב. עקב בגמטריה זה פעמיים שם אלוקים. אלוקים זה 86 כפול 2, 172 בגמטריה עקב. זאת אומרת שזה הדינים, שם אלוקים מורה על דינים, ולכן זה הסוף של הדינים, שמה החיצונים אוחזים. לכן אנחנו נוהגים בימי שבת לפחות, וגם כן בשבוע יש נוהגים ככה, ללבוש בגדים ארוכים שמגיעים עד למטה ברגליים. כל אחיזת החיצונים, הדברים השליליים נכנסים דרך הרגליים, דרך הלמטה. לכן הדברים האלה, המקומות האלה, בדרך כלל מכוסים, ולכן כל החסידים לובשים את הבגד הארוך הזה כדי לחסות מתחת לברכיים. אז הקדוש ברוך הוא דאג לו, ולפיכך קרא לו יעקב, והרי דארנו בכל מקום שכתוב ויקרא שם, זוהי מידה אחרונה, זאת אומרת המלכות, מדרגה אחרונה, זה המלכות. זה שאנחנו מדברים עליהם, אז כמו שכתוב ויקרא אל משה, וכן כאן ויקרא שמו יעקב. בואו, יעקב היה יודע שעשיו יהיה נדבק בנחש הקלטון ההוא. זה ממש מלחמה כזאת מאוד במחשבה של צד הקדושה נגד צד הטומאה. אז יעקב יודע שכל מה שעשיו עושה זה מלשון עשוי, עולם העשייה. אז הוא נקרא עשיו, הוא פה למטה בחומר, אז הוא דבוק בנחש הזה, נחש הערמומי הזה, הקלטון. ועל כן בכל מעשיו נמכח עליו כנחש הקלטון אחר. אז מה עושה יעקב? מתייחס אליו כמו שהוא, זאת אומרת גם הוא עושה את עצמו נחש. זאת אומרת עושה את עצמו ערמומי, הוא צריך להיות מאוד חכם. כתוב שבכל יום צריך להתעורר ולדעת את כל התחבולות של היצר הרע, איך לשלוט עליו, כי כל יום הוא מחדש לך משהו חדש. בא בלבוש אחר, מתחפש. יום אחד מתחפש לך לגוי, אז אתה בורח ממנו, אבל למחרת הוא מתלבש לך כמו תלמיד חכם. הוא אומר לך, בוא, אני חשיד. אז כל הזמן הוא מוצא משהו אחר. לפני התפילה, אומר לך, מה, לך תקום עכשיו, אתה עייף, מה אתה קם? אחרי התפילה אומר לך, איזה צדיק, קמת, אתה גאון. אז בהתחלה הוא לא רוצה, בגלל שהוא עייף. אחר כך הוא עשה את התפילה, אומר לו, אתה צדיק, זאת אומרת, מכניס לו בגאווה. אז אנחנו אומרים, הציל את השטן מלפנינו ומאחרינו, גם לפני, גם אחרי. צריך להיזהר, בכל מקום הוא מופיע. בחוכמה של הרמומיות, גם ככה צריך להתייחס אליהם, להיות חכם. דוד המלך היה קם, הולך, לא אומר לשום אדם לאן הוא הולך, מגיע לבית המדרש, נכנס. למה? כדי שלא יתבלבל את המוח. יש אנשים קמים בבוקר, היום 10 שעות אני לומד, בסוף לא לומד אפילו חצי שעה, כל מיני דברים נכנסים לו, וטלפונים, וזה לא עושה כלום. לכן יותר טוב לסתוג ולעשות. הצדיקים יותר עושים מאשר מדברים. אחרי שמדברים הרבה לא עושים כלום. יש תוכנית כתוב הכל דיבורים. סתם דיבורים, אנחנו צריכים הכל מעשים. דיבורים זה טוב, אבל שיבוא לידי מעשה. כל דיבורים עושים רק רע עם הדיבורים האלה, חז ושלום. וזה מתאים עם מה שאמר רבי שמעון בכתוב, והעברה אלוהים את התנינים הגדולים. רבי שמעון בר יוחאי אומר שכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את התנינים הגדולים בבריאת העולם, מי זה התנינים הגדולים? שזה יעקב ועשיו. זה שני התנינים הגדולים, זה צד הקדושה וצד התומה, זה נקרא תנינים. ואת כל נפש החיה רומסת, זה כל מה שיש ביניהם. זאת אומרת, בין הקדושה לתומה, זה כל החיות, כל השאר, אלו שאר מדרגות אשר ביניהם. ועדיין נעשה יעקב חכם כנגד אותו נחש האחר, האחר מלשון אחור, מלשון אחוריים, מלשון עקב. וכך נצח, וככה צריך לעשות, אומר לנו זוהר הקדוש, צריך להתייחס אליו כמו שהוא, אם חסיק וחסק, אם עיקש התחסל, אתה צריך לדעת לעשות את הדברים. ועל כן בכל חודש וחודש, זה מה שאנחנו עושים עד היום, זאת אומרת, כשהיה בית המקדש, נקרב צעיר אחד, מקריבים בכל חודש צעיר אחד, לאן? לצד השני, נכון? אז זאת אומרת, אנחנו נותנים צעיר, למה צעיר? בגלל שיש לו הרבה שערות, הוא דומה למי? לאחד שהיה צעיר, עכשיו. אז אנחנו נותנים כנגד, נותנים לו איזה מתנה, כאילו שלך, עזוב אותנו, ותלך לטפל. אתם יודעים שיש כמה מן המקובלים שכשהם בוצעים בפת, בלחם, חותכים חתיכה קטנה ושמים אותה בצד. חתיכה הראשונה שמים אותה בצד, ואחר כך אוכלים מהלחם. ולמה? כדי לתת כביכול לצד השני שיעזור אותנו, כי כל הזמן בא לתטרז, בייחוד בשולחן. כשאדם אוכל הוא נכנס שם, כי אל תשכחו, כל החטא הראשון נכנס בשולחן על ידי אכילה. אכילה תת הדעת, טוב ורע, אז הכל נכנס באכילה. בכלל כל הרפואה, למה היא מתייחסת? בגלל אכילה, הכל מתחיל מאכילה. מי שלא יודע לאכול טוב, לאכול זה לא רק לאכול, להכניס. מי שיודע להכניס הרבה דברים, אם זה בגשמיות, אם זה ברוחניות, הכל מההתחלה שאתה מכניס. אז כל מה שאתה מוציא אחר כך זה גם כן לא טוב, לפי מה שהכנסת. צריך להיזהר, נכנס יין יותר טוב, אם זה יין טוב, אז הסוד הטוב יוצא. כדי להמשיכו, נכון, נכון, זה מה שהוא אומר פה עכשיו. כדי להמשיכו למקומו להתפרד מן הספינה, וכן ביום הכיפורים, כמו שאומר הרב, להקריב שעיר ההוא. אנחנו מקריבים, נותנים שעיר לעזאזל על ידי איש עיתי, שם זורקים אותו ונעשה איברים לברים, כולו חתוך לחתיכות, זה השורש שלו, זה פירוד, אז הוא חוזר לשורש שלו. לא, החוץ, תמיד, הופך מאדום ללבן, זאת אומרת שזה המידת הדין, הופך להיות רחב. סליחה? כן, כן, בדיוק. הדין, מידת הדין הופכת למידת הרחמים על ידי ניתוק הדין. איך ממצים את הדין? על ידי קודם כל פירוט. זורקים, מפרידים, ברור, שאדם לא רואה איפה הטוב ואיפה הרע, כי הכל מעורב היום. צריך לדעת איפה הטוב ואיפה הרע בכל דבר, זה הבורר שאנחנו עושים. וזה נעשה בחוכמה למצול עליו ולא יוכל להרע, כדי לשתק אותו, לנתק אותו. זה מה שאנחנו אומרים, אם רעב שונאך האכילהו לחם. אם אתה רואה שיש לך שונא, תן לו לאכול, כי בחלים אתה חוטא על ראשו, אתה הורג אותו, אתה שולט עליו. ודיברנו פעם בזמנו שכשחז ושלום המוסלים האחראים עלינו במדינה הולכים לאכול אצל האחרים, הם נשלטים על ידיהם, נכנסים לארוחות, מזמינים אותה וכל מיני דברים, אז שמה מתחיל כל הזה? לא תזכוח את זה, זה חשוב מאוד, הכל מתחיל באכילה, כל העסקים שעושים זה על ידי שמזמינים מישהו למסעדה. ככה זה התחיל גם בפורים. נכון, הכל מתחיל במסעדה קשרה, הכל קדים, אין עונש, הכל עם כשרות, בדת, מה שאתה רוצה. אבל הוא שולט, הוא נושא לך. לכן כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, כל מי שאוכל מחוץ לארץ ישראל זה כאילו אוכל בשולחן של אחרים. זה נקרא עבודה זרה, כי הוא לא גר בארץ ישראל, הוא לא יושב על שולחן אביו, הוא יושב על שולחן של זר, של מישהו ששולט עליו. לכן הוא הופך להיות כמו, יש לו פנים שהופכות להיות כמו, הוא דומה למי שחי שם בכלל. שכתוב ונשאת העיר עליו את כל אבונותם אל ארץ גזרה, והוא שזה עשיו שהוא צעיר, אותו דבר, והכל בחוכמה וברמאות אליו. צריך להיות ממש ארמומי. מה הטעם? למה צריך להיות ככה? כפי שכתוב, והוא נמצא שפתן. זאת אומרת, צריך להיות כמו שהוא רוצה לך, גם אתה צריך לדעת. ואנחנו לומדים, אנחנו עוקבים. אם למדתם לעקוב אחרי מישהו, פעם למדתי את זה. איך עוקבים אחרי מישהו? אתה רוצה לעקוב ולא יראה אותך. אז אם הוא ברגל, גם אתה צריך להיות ברגל. אם הוא על אופנוע, גם אתה צריך להיות על אופנוע. אתה לא יכול לעקוב אחריו אם אתה במכונית והוא על אופניים. אם הוא באופניים, גם אתה באופניים. זה חשוב מאוד לדעת. זאת אומרת, אתה כל הזמן כמו, הוא נכנס לסמטה עם האופניים, גם אתה. האם אתה מכונית, מה אתה עושה? גמרנו, הלך לאיבוד. אותו דבר ככה. כשאתה עוקב, אתה רוצה לדעת, וזה נקרא יעקב. יעקב זה לעקוב אחרי הדברים. עד הסוף, לדעת לאן הם מגיעים. צריך לעקוב אחריו. מי שנקרא יעקב עוקבים אחריו גם כן, צריך לדעת איך הוא מתפתח. נכון, נכון, נכון. אז זה נמצא שפתה, לפי שהוא נחש רע, רוח הקלטון, חכם להרע. הוא חכם אבל מהצד השלילי, מסתים למעלה ומסית למטה. מה זה מסית? הייתי אומר הפוך, אבל הזוהר אמר את זה ככה, הוא מסית למטה ואחר כך הולך להסתים למעלה. זאת אומרת, הוא מתחיל להתחפש, הוא יכול להתחפש בכמה תחפושות. למדנו, ראינו בגמרא יש כמה סיפורים גם כן, ובאגדות, מתחפש לאישה יפה ובא ומתחיל לבלבל את האדם, ואז אחר כך משאיר את האדם שם, פתאום מתגלה לו עם הפנים האמיתיות שלו, כמו בסרטים המפקידים האלה. בהתחלה זה היה אישה, אחר כך זה הופך להיות איזה מין סינדלת כזה, ועולה למעלה ואומר לה כבד מוח, תראה מה עשיתי ממנו, קפיצה זה, נפל ככה כמו איזה שום דבר. והוא מסיק למטה והולך למעלה, הוא מקטרק. לשיחך ישראל מקדימי. כן, אני לא רוצה חזית לא להפוך את סדר הזוהר, אם הזוהר אמר ככה, זאת אומרת שהוא בא מלמעלה גם כן, המסין הזה.
לא יודע, בטוח.
אז הוא יודע, הוא כבר... הוא יודע
לשיחות ועד שהוא
עשה נשאיר את זה כמו שהזוהר אמר. לשיחת ישראל מקדימים, מה צריך לעשות? כל הזמן להיות צעד אחד קדימה. לא רק במחשבים. יש איזה חברה במחשבים, כל הזמן צעד אחד קדימה. אנחנו צריכים לעשות את זה בתורה, בחיים שלנו. מנתחים אותו בחוכמה של הרמומיות. כל הזמן לחשוב מאיפה הוא יוצא, מאיפה הוא צץ. כדי שלא יוכל להרע ולמצול. ועל כן יעקב, שהוא סוד האמונה. מה זה יעקב? זה סוד האמונה, אמונה מלשון אמן, מלשון חיבור, שמיים וארץ, אמן בגמטריה 91, חיבור, שם הוויה ושם הדנות, שזה בעצם כל הקומה, מלשון אומן, והוא אומן את הדקה, נותן לה לאכול גם כן. זאת אומרת שהוא מחבר שמיים וארץ, וזה יעקב, זה הכוח של יעקב, אז הוא סוד האמונה, ומי שהוא בסוד האמונה הוא שלם, כי הוא מחבר שמיים וארץ, וכשיש שלמות אין חדירה לצד השלילי, אי אפשר. זה מה שקורה ליעקב, המלאך רוצה להיאבק איתו נגדו כל הלילה ויאבק איש אמו ולא יכול לו, והיום כי לא יכול לו. למה הוא לא יכול? כי הוא שלם. אנחנו אומרים אחר כך ויבוא יעקב שלם, אבל בכל זאת הוא נוגע בצדים, בדברים השוליים, בדברים החיצוניים שלו, וזה נקרא בעקב. זה נקרא הגדנה, שזה החלק שהוא חיצוני, שהוא קרוב יותר לעולם של הקליפות, כמה אפשר להפך על זה שלום, אז לכן צריך שמירה יותרה. זה עניין של כלים, זה נדבר בחנוכה בעזרת השם. זה רמז בפרשת לא, כן, אבל הרמז הכל בא בפרשת טיפסס גם כן, הרבה עניין, לא טיפסס. לא, לא, לא. איזה פרשה זה? מיקוס, מיקוס, סליחה. זה פרשת מיקוס, שיש הרבה רמזים על חנוכה, ונכון שזה הפכים האלה גם כן. אז ועל כן, יעקב שהוא בסוד האמונה, וכל מעשיו אשר כנגד עשיו היה בשביל שלא ליתן מקום לנחש ההוא לטמא המקדש. כמו היוונים, אנחנו כמעט שומעים את חנוכה, לטמא את המקדש, לטמא את השמנים. מה זה לטמא את המקדש, לטמא את השמנים? כי הרי שמן זה חוכמה. אז אם החוכמה נטמאת, אז כל הגוף אחר כך תמה. אל תשכחו שעשיו הראש שלו טוב. הראש שלו גם כן קבור, תמון במערת המכפלה. לא לשכוח את זה. אז יש לו ראש טוב. אתה מסתכל עליו, הוא נקי, מתלבש יפה הכל, אבל המעשים שלו אתם שמו. לכן יש לו ניתוק בין שמיים, שזה הראש שבין המעשים שלו. לכן צריך להיזהר מאוד בדברים האלה. לפעמים יש ראש טוב, אבל הגוף מלוכלך. וזה העניין. לתמי המקדש, רצה לתמי את הכוח של הקדושה, את הכוח של הרשות היחיד, כי הוא בא מרשות הרבים. צייד, יודע צייד גם כן. כל הכוח של הפליס הזה, כמו ישמעאל, דומה לישמעאל. אז ישמעאל זה בצורה אחרת. ישמעאל זה קליפה מצד ימין, עשיו זה קליפה מצד שמאל. זה שני רגליים, ממש. אז לערבים יש כוח של קבלה, של כאילו צדה, כנס, ומקבלים אותך בסבר פנים יפות והכל. גם כן סכנה צריך להיזהר מזה. זה נקרא גם כן חסדים, אבל מצד השני. והצד של השני זה כמו הטלפיים, מראה לך את החזיר עם הרגליים, שהוא כאילו מעלה גירה ומפריץ פרצה. לא יודעים שהוא מעלה גירה, שהוא לא מעלה גירה. אז הוא מראה לך את הטלפיים שלו, את הרגליים שלו, תראה אני קשר. זה צריך להיזהר. וזה ולא יקרה אליו, ולא יסול בעולם, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, שהכוח של הקדושה יסלוט על הכוח של התאומה. עד כאן. נכון. הוא שומר ודידה, מה שאנחנו רואים היום זה עם השמירה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאם לא הייתה שמירה, חד ושלום איפה היינו? כי הוא מעז ואנחנו בשר ודם, ולולא הקדוש ברוך הוא לא היינו יכולים לו, ככה כתוב. זאת אומרת שמה שהקדוש ברוך הוא משאיר לנו לתקן זה רק דברים קטנים, ועכשיו אנחנו רואים שזה כמה כמה וכמה דברים, וזה רק דברים קטנים. הכל כבר תוקן בבריאת העולם, זה אנחנו לומדים ב... שום דבר. אבל הוא יסביר לנו רק דבר קטן. זה כמו אבא שמלמד משהו לילד, אז הוא רוצה לבנות לו בית, אז הילד לא יכול להתחיל, אז הוא בונה לו כבר, מכין לו את כל הדברים ואומר לו הנה עכשיו אתה בונה את הבית, כאילו. אז מה יעשה? הילד ישים רק את הגג, יחשוב שהוא בונה את הבית. זה בדיוק מה שקורה איתנו. אנחנו בשלבים האחרונים של התיקון. העולם הזה זה 6,000 שנה רק לשלב האחרון. נר השם נשמת אדם. הנפש ורוח זה השם, זה כבר הכל כמעט נבנה. אנחנו מתקנים רק חלק קטן, והחלק הקטן כמה שהוא גדול, ותסתכלו כמה שזה קשה, לא פשוט בכלל. לכן צריך להיות מאוד מאוד באופטימיות, כי אנחנו אף פעם לא חוזרים אחורה. מי שפסימי, מי שנופל כל הזמן, וזה חד ושלום, זה לא קשור ליהדות. תדעו לכם, כל הדקות הרעות, כל הפסימיות, כל הדיכאון, זה לא קשור ליהדות, זה קשור לתומעה, לא קשור לקדושה בכלל. למי שיש דברים כאלה זה בגלל שהתומעה נכנסת. אין מספיק אור. אתה נכון, זה העניין של העקב, לכן הוא הופך להיות ישראל אחר. זאת אומרת, הוא מתחיל מן העקב, אנחנו מתחילים מלמטה, ואנחנו שואפים לעלות למעלה. יש לנו את המתחיל, איפה? בדלת. נכון, אנחנו נמצאים בעקב הזה, דרך אגב, שזה המקום הכי חשוך בגוף, זה נקרא עקבי משיח. במעקבי הנבואה הנה נתבאר בשר הקודם כי נקל הוא היות האדם מתנבא. זאת אומרת שהאדם יכול להיות להיות כולל כל העולמות וכן מתפרנסים על ידי מעשיו. עלה בידינו מכל זה כי עד רבה הנבואה מוכרחת להימצא בעולם כדי להישיר האדם לתקן מעשיו להמשיך שפע לכל העולמות ולא יתבטלו חז ושלום כמו שכתוב באיוב בחלום חזיון לילה וגומר עד לאוזן אנשים, להסיר אדם מעשה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבעצם אנחנו חייבים את הנבואה. אם אין לנו נבואה, אין לנו חיבור עם השורש. כל עוד זה חסר נבואה בעולם, זאת אומרת שאין לנו את הקשר שבא מדרגת מקרית נון. נון זה הכוח של הבינה למעלה. למרות שהנבואה מתקבלת מספירות נצח והוד, אבל זה מקשר אותנו לחלק עליון, להוראה משמיים. אנחנו לא יודעים לאן מתקדמים כשאין נבואה. קשה מאוד להבין את הדברים. אז זה אנחנו צריכים לשאוף לנבואה. אבל יש דברים שנעקבים את זה. ואלו העולמות, היא לא שרתה נבואה על משה רבנו עליו השלום והוריד תורה מן השמיים המקיימת העולמות. למה אנחנו אומרים שמשה הוא גדול הנביא? כי הוא ממש הוריד את התורה שהייתה למעלה והלביש אותה בגוף פה למטה. זה הכוח של משה רבנו, שהוא מעביר משהו שהיה למעלה והביא אותו לעולם הזה. אתם יודעים מה זה אומר? זה על עוצמה גדולה. לא להשאיר את התורה בשמיים, כי זה פשוט, אבל להביא אותה לעולם הזה, זה עשה משה רבנו, זה גדול הנביאים. כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, אם לא היה חיבור של שמיים וארץ, כתוב במסכת שבת, אם לא היו מקבלים את התורה, אז חז ושלום היום, העולם היה חוזר לתוהו ולבבו. זה מה שאנחנו אומרים בקדוש. יום השישי ויחולו השמיים וארץ. מה זה ויחולו השמיים וארץ? שאם היו בני ישראל אומרים, לא היו אומרים נעשה ונשמע והיו מקבלים את התורה, אז ויחולו מלשון חד ושלום, יחלו השמיים בארץ, היו נחרבים. כליות. אז עכשיו זה ויחולו לשון שהם חליף, שהם מתקיימים. אז זה העניין של קלה, איש וקלה גם כן. ויחולו השמיים בארץ, יש חיבור, יש חתן וקלה, בגלל שקיבלנו את התורה. שלמות, נכון? זה שלמות. היו עלומות נחרבים חד ושלום, אם לא היה זה. ובדרכו נמשכו אחריו כל הנביאים, דרך משה רבנו, להכיר את העם ולהאיר עיניהם בחוכמת התורה ובסודותיה. זה העניין הפנימי של התורה, על ידי רוח הקודש המתלבש בהם. כי נבואה זה עניין של רוח הקודש, מקבלים רוח הקודש, שהוא גם כן יותר פנימי, כי רוח הקודש זה דרגה יותר נמוכה מנבואה, אבל יש התלבשות, הלבוש שלהם זה רוח הקודש והם נביאים, ואז מקבלים קשר עם השמיים. פשוט מתקשרים לשמיים. מה צריך לעשות עכשיו? אז הנביא אומר, הוא בא נכנס אצל המלך, אומר לו, תשמע, ככה יקרה עוד חודש וזה, צריך להיזהר ולהפקח, תחזיר את האנשים בתשובה. זה ממש, יש לך פה תחזית, מזג האוויר, מה קורה בשמיים? נמצא כי כל, כי הנבואה ורוח הקודש מוכרחים להימצא בעולם ודבר נקל הוא. אך אמנם בתנאי שימצאו אנשים ראויים לכך. היינו יכולים לעשות את זה בקלות. זה אותה משמעות גם בהתחלה. זאת אומרת, היינו יכולים לעשות את זה בקלות. אבל למה זה לא נעשה? למה הם מבינים? בגלל שאנחנו לא מתקנים את כל המעשים כמו שצריך. ואז האנשים לא רואים לכך. ואומנם להיות הנפש פגומה, הוא מהנמנע. ולכן נבהר באופן העיכוב הזה. ולכן צדיקי, שבאמת מתקנים את הגוף שלהם, את המעשים, את כל מה שהם בחיים, אז יש להם כבר רוח הקודש. אצל הצדיקים רואים שיש להם רוח הקודש, אפילו היום. יש חיבור כזה של כמה אנשים. אמנם לא בדרגה של נבואה, עד כמה שאני יודע, אבל לפחות רוח הקודש יש. ולכן, למה? בגלל שהם עובדים על עצמם, ולא מקבלים את זה סתם ככה. עוד קטע קטן, הנה ביות השפע של רוח הקודש מתעורר לרדת אל האדם. אז כשזה מגיע, יש רוח הקודש, רוח זה נשמה רוח, אתם יודעים, יש נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אז רוח הקודש זה הדרגה הכי גבוהה של הרוח. במקום קודש, שנקראת חוכמה, חוכמה נקראת קודש. אז זה הרוח במקום הכי גבוה שלה. אז האדם ישרות עליו ויהיה חוטא. אז הוא לא יכול, זה יורד, זה כל הזמן פה. עוד פעם, אני חוזר על דבר שאנחנו אומרים כלל גדול. הכל פה. הנבואה פה, האור פה, האור הגנוז אפילו נמצא לידינו. כל הידע נמצא לידינו. אז למה אנחנו לא מקבלים? בגלל שהאדם לא בנה את הכלי שיכול לגלות את הדברים. כשהאדם ברגע, בשנייה שהאדם עושה את הכלי הזה, מיד זה מתגלה אליו. כמו שראינו באברהם, אתם זוכרים? שבוע שעבר. ברגע שאברהם בנה את הכוח שלו של החיבור, במידת החסד, פתאום הוא רואה את מערת המכפלה, מי שלא נתנו לו. ועפרון שלא עשה שום דבר, שהיה לעשות עפר, מלשון עפר, אז אצלו הכל חושך במערה הזאת. אז זה העניין של האדם. האדם צריך לפתוח את הערוצים שלו כדי לקבל את הדברים האלה. ואז אחד ושלום, אם הוא חוטא, הנה היצר הרע, הוא גורם מסך חשוך בין נפש השכלית אל מקור רוח הקודש. זה נקרא חטאים. אז הוא מחטיא את המטרה. הצפע של הרוח הקודש יורד, במקום להיכנס לראש שלו, הולך לכיוון אחר. למה? יש מסך. היצר הרע עושה מסכים, ואז האדם לא מקבל את האנרגיה הזאת. עכשיו, כל המסכים המקטרגים, ולמדנו פעם שמסך זה רצי תיבות מכילה, סליחה וכפרה, כדי להוריד את זה. וזהו שכתוב, אם אבונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם חד ושלום. זה אבונות מבדילים בין הקדוש ברוך הוא. למה האדם לא מרגיש שלמות, לא מרגיש מאושר? קם בבוקר, יום אחד הוא ככה, יום אחד ככה, יום אחד בדיכאון, יום אחד שמח, יום אחד... מה זה? מי משחק? זה משחקים עם האדם הזה, כי הוא בידיים כביכול של היצר הרע, של הצד השני. אם הוא בשלמות, אין דבר כזה של שינוי. השינוי זה כמה שיותר קרובים לגשמיות, אז יש שינוי. אבל למעלה אני השם לא שניתי. אין שינוי למעלה. השינוי רק פה בעולם הזה, זה נקרא אלמא דשיקרא. אז פעם ככה, עליות וירידות, עליות וירידות. אז צריך כל הזמן לשלוף ולדעת מאיפה זה בא. אם זה נכנס, מה צריך להיות פתאום, יש לך פנים כאלה, כל הזמן נופל, כל הזמן בוכה, כל הזמן זה, אז הוא שמח שם, הוא רוקד על יצר הרע. למה? הוא הצליח. הוא עשה לך חור, ואתה ממשיך. אתה קם בבוקר, מה שלומך, אתה בסדר? עוד חור, עד מה? בסוף הוא הופך להיות גבינה שוויצרית, גבינה בולגרית, לא יודע איך קוראים לזה. מלא חורים. אני נכנס בכל מקום, היתר רגוע לא צריך לעבוד אצלו, הוא הולך למקום אחר. הוא לבדו עושה את העבודה. אתה מרגיש טוב? לא כל כך, וזה, מה, לא חד ושלום, כל הדברים האלה זה עניינים שמבדילים. ואין רוח הקודש שורה עליו. אתם יודעים שרוח הקודש ונבואה לא שורה מתוך עצבות. צריך שיהיה שמחה. אז הכל בא מהשמחה. והכל הולך מהעצבות ואתה בתינות. וזה על ידי עבירות, שסה, פוגנים. כל הכוח של העבירות הלא תעשה, 365, הפליליות, הלא תעשה. הפוגבים, לא פליליות, הלא תעשה. הפוגבים בנפש השכלית, אתה נזכר בחלק הראשון. זאת אומרת שאנחנו צריכים לתקן את זה, לפתוח את הערוצים שלנו, בעזרת השם, לשאוף לנבואה ולרוח הקודש שאוטוטו מתגלה בעולם, בעזרת השם. שבוע טוב ושמח. חודש טוב.
בטוח.